חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, ראש הממשלה נתניהו מנסה להמשיך ולקדם את יוזמת סיפוח בקעת הירדן. בכחול לבן עד טרם הכריעו מה הם עושים בסוגיה הזו, אבל היום שליח האום כבר מביע את דעתו נגד הסיפוח ואומר כי מדובר במכה הרסנית לשיחות השלום. סיעת שס ויושב ראש שס הרב אריה דרי הודיע היום כי הם תומכים באופן מוחלט בסיפוח בקעת הירדן לשטחי ישראל באופן חד צדדי, והם הולכים עם העניין הזה עם ראש הממשלה נתניהו. בירושלים החל טקס במלאות 75 שנה לשחרור אושוויץ. לציון האירוע הזה מגיעים לארץ ראשי ממשלות, נשיאים מאירופה, כ-60 מנהיגים שונים. ירושלים חסומה עם קשיים במערך התנועה. ראש הממשלה מקדם את הבאים. היום נשיא צרפת הגיע לישראל וביקר גם בכנסייה בירושלים, שם התעמת עם כוחות הביטחון ודרש מהם לא ללוות אותו לתוך הכנסייה, אלא לשמור על כללי המקום. אבל בתוך הטקס החגיגי הזה, ארוחה מפוארת בבית הנשיא, היחידים שלא נמצאים שם הם ניצולי השואה. כמה מהם היום באו למחות ולומר, איך אתם מעיזים לחגוג אירוע כזה בארוחה מפוארת, בממלכתיות יתרה? לא רק שאנחנו לא נמצאים שם, אלא אין פה שום סממן שמזכיר כי הייתה שואה, אומרים הניצולים. עוד עניינים שנעסוק בהם בהמשך המהדורה, גם סוגיות שקשורות למועצת הרבנות הראשית לישראל. נדבר על כך ונדבר על ביקור של השר הרב רפי פרץ במוסד היום לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ושם אמר כי אפליית הילדים החרדים חייבת להיפסק. אלו ועוד בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אז מגיעים לכאן בהמוניהם נשיאים מרחבי העולם, ראשי ממשלות, שגרירים, שרי חוץ, וכמעט כל מדינה בכדור הארץ שלחה לישראל נציג כזה או אחר כדי להשתתף בטקס חגיגי לציון שחרור אושוויץ, 75 שנה לשחרור מחנה ההשמדה. האורחים החשובים מגיעים לירושלים, נהנים מארוחה מפוארת וחגיגית בבית הנשיא, מבקרים ביד ושם, ולכל אחד יש את הפגישות הנוספות שלו. נשיא צרפת בחר היום להגיע לכנסייה בירושלים, הנשיא פוטין יגיע ויפגש גם עם ראש הממשלה, וכן על זה הדרך. אבל הניצולים האחרונים שעוד נותרו בחיים, שהיו שם באושוויץ, חוו על בשרם את הזוועות האיומות והקשות בתולדות האנושות בכלל, אבל על בשרם עם המספר על הזרוע, הם לא חלק מהסיפור הזה, הם לא חלק מהטקס, לא רק שלא הוזמנו, אלא הם קצת מעבירים ביקורת איך מדינת ישראל בוחרת לציין אירוע מהסוג הזה. שושנה חן, שלום וערב טוב. שלום. כשאנחנו מדברים על 75 שנה לשחרור אושוויץ, אני רוצה לשאול מה זה עושה לך, בכלל הסיסמה הזו, האמירה הזו.
זה לא עושה לי שום דבר. מפני שבשחרור אושוויץ, בדיוק בדקתי עוד היום בכתובים, בעקבות הכתבות, התגובות המדהימות שקיבלתי על הכתבה, איפה הייתה אמא שלי ב-27 לינואר. אז אמא שלי יצאה בלילה שבין ה-17 ל-18 למצעד המוות. את מצעד המוות היה צריך לשמוע בקולה ובקולו של כל ניצול אושוויץ, קראו לזה טויטנמרש. כן. וכשאתה שמעת אותם אומרים טויטנמרש, אתה ראית את המוות מול העיניים, את האנשים שצועדים מוזלמנים, 35 קילו הם שקלו, והיא לא יכלה ללכת. שניים החזיקו אותה משני הצדדים, ורק בזכות שתי הידידות ששרדו איתה, ושאמרו לה, את מוכנה ללכת, את מוכרחה ללכת, את הגעת עד כאן, את תמשיכי הלאה ותבני חיים, אנחנו נשתחרר, רק בזכות זה היא הלכה. וברגעים האלו ממש, לפני 75 שנה, אני לא יודעת באיזה כפר גרמני או פולני, הם נזרקו לצידי הדרך בקרח, בשלג הנורא, כדי לישון קצת עד שהכלבים יעירו אותם בבוקר, ונותרו להם עוד 5 ימים, חלק ברגל וחלק בתוך קרונות מסע פתוחים, עד שהם הגיעו לגיינום הבא שלהם, מחנה לוויין של רבנסבורג בגרמניה, שגם היה מחנה השמדה, וזה אחרי שהם עברו 850 קילומטר. בשבילהם השחרור היה רק באייר, בסוף חודש אייר, חודש מאי. בשחרור אושוויץ לא דיבר שום דבר לרוב המוחלט של מי שהיו באושוויץ, כמובן שהרוב המוחלט היה אפר בזמן השחרור.
כן. השחרור הזה וכל הסיפורים והספרים והתיאורים והעדויות שנשמעו על אותו יום שהופיעו חיילים של ארצות הברית, אנחנו מדברים ספציפית על אושוויץ יחד עם כל מיני פולנים מקומיים שכאילו לא ידעו, לא ראו ולא שמעו, ונכנסים ביחד למחנה אחרי שהנאצים עזבו אותו יום קודם לכן, ורבים מהם מתו בגלל שפתאום הם אכלו קצת יותר מדי ואחרים לא שרדו למרות שהם היו בחיים באותו יום. מדובר אולי ביום שהוא מעורב או, בו.
סליחה שאני מתקנת, כן. אבל יש כאן בלבול. את אושוויץ לא שחררו האמריקאים, הם לא הגיעו לשם. התיאורים שאתה מדבר עליהם הם התיאורים של מחנות בגרמניה. כן. ואני יודעת גם כי המשחררים הראשונים במחנה שבו הייתה אמי היו האמריקאים. לאושוויץ הגיעו הרוסים. ולזה מגיע להם כל הכבוד, ואני הייתי מקיימת בברכה את פוטין על זה, לא על פשעים אחרים שעשתה רוסיה, אבל דווקא כמשחררת היא עלתה לאמריקאים. את אושוויץ שחררו הרוסים, והיו שמה בין, לפי הדיווחים שקראתי, בין 2,000 ל-7,000 איש, זהו. כן. אנחנו מדברים על
אז מחנה... שהצבא האדום הגיע לשם.
בבקשה?
אני אומר שהצבא האדום הגיע לשם, וטוב שאת מתקנת כמובן, אלו לא היו חיילים אמריקאים.
הם לא היו אמריקאים. השחרור של אושוויץ היה השחרור הראשוני.
אגב, מפקד...
אני חושבת שלא, אני חושבת שסוביבור שוחררה לפניו. כן. אבל אחד השחרורים הראשוניים של מחנות השמדה, אבל הוא לא סימל את סוף המלחמה, כי כבר כן. לא השמידו באושוויץ, לא היה את מי.
כן, אגב, יצא ככה באופן סמלי שהמפקד של אותה יחידה בצבא האדום שהגיעו ראשונים לאושוויץ היה יהודי, היה
נכון.
אנטולי שפירו.
נכון.
וכשאנחנו נכון. מציינים היום 75 שנה, אז אני שואל ככה באשר למדינת ישראל הממלכתית, הרשמית, שעושה טקס מהסוג הזה, וצריכה להתמודד עם כמה דברים, והשאלה הם באמת נלקחים בחשבון כשאנחנו שומעים על הביקורת המכובדת כלפי הטקס הזה, נקרא לזה כך. כי מדינת ישראל אומרת, אנחנו גם רוצים להילחם באנטישמיות ברחבי העולם, אנחנו גם רוצים להילחם במכחישי השואה, שקצת מרימים ראש בשנים האחרונות ברחבי העולם, ויחד עם כל זה, אנחנו רוצים לגרום לאנשים לבוא ולבקר בארץ. כלומר, הנשיא צרפת לא יגיע לכאן סתם כך, הוא יבוא אם יהיה באמת אירוע שהוא לא יוכל לסרב להגיע לאירוע כזה. וממה, ממילא הטקס הופך להיות טקס ממלכתי עם כל התפורה הנדרשת. ואני שואל אותך אם היית בקרב מקבלי החלטות סביב העניין הזה, כבת לניצולת אושוויץ.
אני לא ניצולת אושוויץ, לא, אני בת של ניצולת אושוויץ.
כבת, כן, אני אומר, כבת לניצולת אושוויץ. והיית עושה משהו אחר ממה שראינו היום?
חד משמעית. קודם כל, מפני שהאנשים... ששרדו את אושוויץ, בוודאי אימי, היה להם הרבה שכל יהודי. ויהודי צריך לדעת מצד אחד לתת כבוד לאורחים שמגיעים אליו, ומגיע כבוד לראשי המדינות, וזה בהחלט רגע היסטורי שכל כך הרבה ראשי מדינות עולים לירושלים ומכירים במדינת ישראל ומכירים בסוג של פשע של העולם כלפי העם היהודי. אין לזלזל בזה. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לשמור קודם כל על הכבוד של מי שהם המלכים הגדולים בעיניי של האירוע הזה. בראש ובראשונה ניצולי אושוויץ הם המלכים הגדולים בעיניי. דווקא אנחנו כיהודים שומרי תורה ומצוות יודעים מה שהרבי מקלויזנבורג או אולי הרבי מסטטמר אמרו, שכל יהודי שיש מספר על ידו הוא ראוי שניתן לו קוויטלך. אתה יודע, כן, לבקש כן.
פתקים לברכה. בקשה
שהוא יתפלל בשבילנו ויהיה מליץ יושר. כן. הם היו צריכים להיות בראש ובראשונה במרכז של כל אירוע ואירוע. ואין לי ספק, אני רואה את זרם, אני כתבתי על זה היום, זה זרם שאני כבר מזמן לא זוכרת שאני אקבל תגובות כאלו על כתבה, ואני לא ממעטת בכתיבה.
אכן, אנחנו יודעים כמה ניצולי שואה חיים איתנו היום, ניצולי אושוויץ ספציפית.
בוודאי.
לא, שהם בהכרה, שהם איתנו?
חד משמעית. כאלו שהיו נערים. תראה, בני תורה של אמי ושל הוריי, אבי גם ניצול שואה, אבל לא היה באושוויץ. בני תורה של אמי כמעט אינם. בוודאי אם יש בודדים כאלו שהיו בשנות ה-20 שלהם, אם יש בודדים עם מספר על הזרוע, הם לא בפורמט, אני חושבת, להגיע לירושלים. כן. וגם אם יש אחד או שניים, היו צריכים להפוך עולמות ולמצוא אותו. אבל כאלו שהיו נערים או נערות באושוויץ עדיין יש. בני 80 קרוב ל-90, בני 90, וגם מבחינה ויזואלית תקשורתית, אין מדינה בעולם ואין אח ורע בעולם לעוצמה שיושבים, תאר לעצמך, יושבים באולם, לא 780 חס וחלילה המקומות, כי מה יעשו המכובדים, אבל יושבים באולם 300 איש, 200 איש, שחקוק להם מספר שהוטבע על הזרוע, שהוטבע שם בברזל מלובן, וכל אחד מהם גיבור שבגיבורים, הקים משפחה, הוליד ילדים, רואה נכדים, והם רק מרימים את הזרוע שלהם. אנחנו פה. אז גם זה מזכיר את מה שהיה, וגם זה מזכיר את הכוח שלהם.
זה מסמל גם את הניצחון, הרי בסוף...
גם עם מספרים, אנחנו נשאר פה.
כן, אני אומר שבסוף זה מה שמסמל את הניצחון, כי הרי הניצחון הוא לא כוחני. לא כבשנו את גרמניה, לא...
ממש לא.
לא נלחמנו איתה עם נשק, ניצחנו את גרמניה כי פתחנו פה שוב ישיבות, כי עמדנו פה שוב ילדים, דורות, הקימו פה צבא, מדינה, יש פה אנשים שגאים ביהדותם, למרות כל מה שהנאצים עשו, זה בסוף מהות הניצחון, והיא מגיעה לכאן נשיא רוסיה, ולא מקבל את המסר הזה, נחתנו למטרה.
ואני אגע בנקודה נוספת שצורמת לי בטקס הזה, ברב הנוראי הזה שצמו ביום כיפור, שלא אכלו חמץ בפסח, כשהדבר העיקרי של מנת היום היה 300 גרם לחם בארוחת ערב.
תראי, שושנה, כן.
ובפסח הם היו עם מרק דלוח.
כן, שושנה, את כותבת בידיעות אחרונות, וגם מתבטאת בהרבה מאוד פורומים ומקומות. וזה בכלל נושא שאת מתפרצת אליו, כי זה לא רק הטקס הזה. את עכשיו מעלה סוגיה שמדינת ישראל הרשמית, וכל הארגונים הממלכתיים שמתעסקים עם סוגיית השואה, בוחרים באופן ברור, אי אפשר להתעלם מזה. הם בוחרים להתעלם מסיפורי הגבורה של קיום מצוות תחת הנאצים.
נכון.
זה הופך להיות מאוד קטן, מאוד שולי, מאוד בשוליים, פה ושם ניתן לקרוא סיפור כזה או אחר, ולמי שחוקר את השואה ומגלה מה נשים וגברים עשו תחת המגף הנאצי כדי לשמור מצווה כלשהי, מבין שהייתה שם גבורה בלתי ניתנת להבנה שהיא גדולה לאין ארוך מגבורה פיזית, מאיזשהו מורד שמצא נשק וירה בו באיזה נאצי. אני לא חלילה עושה השוואות או נותן ציונים. אני מדבר על אנשים שידעו שהם הולכים למוות אם תופסים אותו עם זוג תפילין. והוא עשה את זה.
אתה מדבר... עם בת של מי שהייתה אשת אברך בגטו ורשה. בעלה הראשון של אמי, השם מקום דמו, שהיה גם אביה של אחותי, היה נמנה על קבוצת המפטיסובסקים, הוא היה קומנדנט, כלומר מפקד, זה יהודים אברכים ויהודים שישבו ולמדו בגטו ורשה בבונקר עם זקנים ועם הפאות עד שהבריאו להם את הבית מתחת לרגליים. רק אז הם עזבו.
כן, האמת שלא מזמן, לפני כמה חודשים, היינו כך כל צוות התחנה כאן בסיור במסע באירופה, כולל אושוויץ, בהדרכתו של הרב מרדכי נויגרשל, ושם שמענו את מה שלא רואים ביד ושם, ואת מה שלא רואים במוזיאון השואה בארצות הברית, ומוזיאון השואה הגדול במוסקבה, שמענו באמת את הגבורה של הגיבורים האמיתיים, של אנשים שצמו ביום כיפור, וחיפשו שופר וחיפשו תפילין, ועשו כל מיני סימנים על כל מיני מקומות כדי לעשות ולשמר את הלוח העברי, ונשים שמסרו נפש בשביל כל מיני דברים שקשורים לצניעות, ואין לדבר הזה סוף. והסיפור הזה, תפקידנו לספר אותו, כי המדינה לא מספרת אותו, והיא לא תספר אותו.
היא מתחילה קצת לספר אותו, אבל ממש לא מספיק.
כן. אז 75 שנים ליום השחרור, 80 שנה לתחילתו של המחנה, גם את זה צריך לזכור, שזה 80 שנה ליום שבו יהודים הובלו כטבח למותם הטרגי, האכזרי, בתמימותם חשבו ששכניהם הפולנים והרוסים והגרמנים הם אנשים טובים שיגנו עליהם, אבל באה המלחמה הקשה הזו, והפכה את ההיסטוריה כולה כנראה לעד. אז אנחנו לפחות בשיחה איתך נתנו כאן ונמשיך לתת כבוד לאותם ניצולים שחיים איתנו ולאלה שאינם בין החיים, שמסרו את נפשם כדי להישאר בחיים וכדי להמשיך את השרשרת האדירה הזו של העם היהודי, גם שזה היה נראה בלתי אפשרי או שהיה נראה שהסוף מגיע אוטוטו. תודה שהיית כאן בשידור, הגברת שושנה חן.
תודה שכיבדת אותי ושעזרת לכולנו לכבד אותם.
כן. תודה, ערב טוב.
ערב
אז
טוב.
אולי השלמה קטנה לטקס הממלכתי שמדינת ישראל מציינת. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב לך.
תראה, אז מצד אחד אני רואה את מקרון, נשיא צרפת, מתעמת עם השוטרים שרוצים ללוות אותו לכנסייה, כי הוא אומר, תשמרו על מנהג המקום, אז אני לא רוצה לעשות השוואות למקומות יהודיים אחרים, איך שומרים על מנהג המקום, כי אז אני מוציא לעז על המדינה עצמה, על ארץ היהודים. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שהטקס הזה כמו שהוא נעשה, הוא באמת פועל למטרה, מקדם את המטרה?
השאלה היא מה המטרה. אנחנו לא צריכים את אומות העולם בשביל לזכור את השואה שהייתה לפני 75 שנה. לא היינו מביאים 50 ראשי מדינות בשביל זה. מה שחשוב בטקס הזה זה הכרזת המלחמה נגד האנטישמיות העולמית בימינו, שמסכנת כל יהודי בעולם והיא הולכת ומתחזקת אפילו בארצות הברית, בוודאי באירופה, ולא רק מצד מוסלמים שנלחמים כאילו נגד מדינת ישראל ולא נגד היהדות, זה גם לא נכון, אני מתכוון ליהדות, אלא אפילו נוצרים ולבנים, אנטישמיות באמריקה. לכן מאוד מאוד חשוב, האירוע הזה בעיניי הוא אירוע היסטורי, שהגיעו 26 נשיאים, מלכים וראשי ממשלה, וכל כך הרבה מדינות הגיעו, קודם כל להזדהות ולהודות, מבחינת הודעה שהייתה שואה, כי יש הרבה אנשים כבר בעולם אומרים, קודם כל לא הייתה כל כך שואה, וגם אם כן, זה היה כל כך, לא רוצה אפילו להגיד איך הם אומרים את זה היום, חבל שנשארו כל כך הרבה, וזה קורה בכל אירוע אנטישמי. ולכן כשבאים 50 ראשי מדינות לירושלים, אני לא יכול לראות את זה כמשהו סתמי, כי אנחנו מאמינים שאין מקרה בעולם כלל, בוודאי, אירוע כזה, הקדוש ברוך הוא עושה, לא מישהו אחר יכול לעשות את זה. אבל אני רוצה להתחבר למה שסיימת עם הגברת חן, בדיוק היום קיבלתי מהרב חיים מילר ספר, שכתב דוד אברהם מנדלבוים, על הגבורה היהודית של לימוד התורה והדף היומי בתקופת השואה, אנחנו נראה בתקופת הדף היומי. אז הוא עשה ספר שלם, לא יומן כי יסופר, שלמדו את הדף היומי, מביאים פה הוכחות ומסמכים ותמונות, בתוך המלחמה, זאת הגבורה שאתה דיברת עליה, ואת זה צריך להנציח, וזה אנחנו מנציחים, אתה הזכרת את זה.
ומי שלמד דף היומי במהלך השואה, היה במחזור השני של הדף היומי בסך הכל. בוא נשים, אם אני לא טועה, נכון? ככה זה יוצא בערך...
וזה הדף שהחזיק אותו. סיפר לי יהודי, ניצול שואה שעדיין חי, בן 90 כבר, הוא שאל אותי אם אני זוכר מסכת שבת בעל פה, אמרתי לו, בעל פה אני לא יודע, ודאי לא את כולו, אז הוא אומר לי, איך אפשר, אתה יודע אם אנחנו לא היינו לומדים מסכת שבת בזמן שהלכנו בשלג ובקור במחנה, בבירקנאו, במחנה אושוויץ שם, שהיו הולכים לעבודה, הוא היה בסד העבודה, אז לא היינו שורדים. אז שאלתי אותו ככה בתמימות, תגיד לי, אם תויספס? אז מה, איזה שאלה? הלכו ושיננו גמרה מסכת שבת עם תויספס בזמן שהלכו בשלג, בימים האלה. לכן אנחנו ננציח את ניצולי השואה, אנחנו ננציח את היהדות, את הגבורה. את זה אני לא צריך את כל המלאכים, אבל אני כן צריך את המלאכים ואת המסר הזה שהקדוש ברוך הוא שלח אותם לפה כדי לבלום את גל האנטישמיות, ולא סתם להצהיר, צריך לפעול בכל העולם בתוקף ובכוח למגר את האנטישמיות שבכל מדינה ומדינה. אם העם הגרמני היה ממגר את היטלר ואת הכנופיות הקטנות שהוא היה בראשית צמיחתו, ולא היו עומדים בצד בשקט לראות את הפרעות שלהם, הוא לא היה מגיע למה שהוא הגיע. אותו דבר הפרעות של סטלין והקומוניסטים ולעומתם הפטלוריסטים, הלבנים האדומים, האדומים והלבנים. אם היו בולמים את האנטישמיות כמשהו לא לגיטימי בכוח שלטוני, ההיסטוריה הייתה שונה. ואני מקווה מאוד שהקדוש ברוך הוא שלח את כל האומות האלה לכאן, ולא חסר פסוקים. הייתי פה בדיוק היום במלבים, הוא מביא על הפסוק שביום ההוא יבואו אומות העולם, אז הוא מדבר על זה שיבואו אומות העולם לירושלים, אנחנו רואים, אני לא אומר, אנחנו הרי בתוך תקופת הגלות, ועוד לא קוימו יהודי הנביאים, אבל אנחנו רואים פה, הגיעו מכל העולם לירושלים. וזה דבר גדול מאוד, אי אפשר לזלזל בחשיבות של הדבר הזה, אני רואה בזה משהו היסטורי, כמו שכל מה שאני קורא לנו עם טראמפ, ומה קרה בירושלים, ואת כל הדברים האלה כמשהו היסטורי. יש פה... אירועים היסטוריים שרק ההיסטוריה תוכל לשפוט
אותו. עד כאן הפרק הזה, הרב אייכלר, ברשותך עוד כמה עניינים שעל סדר היום, ומעניין אותי לשמוע את דעתך בעניין. קודם כל, קיבלתם כבר הוראה, הודעה ממועצת גדולי התורה באשר להתנהלות שלכם מול פסילת חברת הכנסת מבלד, חברת הכנסת יזבק?
אתה יודע כמה זה מצחיק אותי, אנחנו מדברים פה על דברים שברומו של עולם, ברומה של היסטוריה,
ועדיין יש בדורנו מי שמנסה לחלוטנו, בדיוק. וצריך להילחם גם בזה, לצד זה שאנחנו זוכרים את ההיסטוריה. זה כל כך קשור לנושא הקודם.
אני לא בטוח שזה קשור, כי בגץ הוא שקובע מי יהיה ומי לא יהיה, ובדרך כלל קבע כמה וכמה פעמים.
היטלר שונה מסמיר קונטר?
לא, שחנין זועבי ויזבק יהיו בכנסת יסמוך על הבגץ. ושבן ארי לא יהיה, מאותו סעיף, אז זה אתה יכול גם לסמוך על הבגץ. לכן כל הדיון שלנו בעניין הזה הוא סתם, הוא ממש דברים בטילים ומבוטלים, אבל כמובן שמנצלים את זה לכאן ולכאן. חוץ מזה שברור לי שהמטרה איננה הגברת יזבק. הגברת יזבק, הבגץ יגן עליה. על נציגים דתיים כמו בן ארי, אף אחד לא יגן. אני לא מביע דעה מה לעשות, כי אנחנו ברוך השם יש לנו גדולי התורה, והם יגידו לנו מה לעשות בהצבעה עצמה. אבל לעשות מזה עניין, נראה לי שיש פה מניעים פוליטיים של כל מיני גורמים, ולא דיון אמיתי.
אוקיי, אז תשובה לא קיבלנו, אתה רק אומר שזה עניין לא רציני, בסדר. ביקעת הירדן...
תשובה לא תשובה, שגדולי התורה הם יקבעו, מה זאת אומרת?
אוקיי, בסדר, כלומר שעדיין לא קיבלתם הוראה מה לעשות.
לגבי יהדות התורה יקבעו גדולי התורה, לגבי מה שיהיה בכנסת יקבעו לבגץ, כן.
הרב אייכלר, בקעת הירדן זה נושא משמעותי בעיניך, אם יחילו את הריבונות או לא יחילו את הריבונות, או שאתה אומר בוא ניתן למפלגות הגדולות להתעסק עם זה.
אני אגיד לך, העניין הזה של ריבונות או לא ריבונות חודש לפני בחירות, זה אותו משחק כמו יזבק. העניין של ריבונות או לא ריבונות צריך לדון כאשר אין בחירות. כי 10 שנים הממשלה הזאת עומדת ואף אחד לא מהר להכיל ריבונות, ואני אשמח מאוד אם תהיה ריבונות על כל מקום בארץ ישראל שאפשר. ולכן אני לא מאמין שזה, זה גם שוב ספין פוליטי, גם מצד, איך קוראים לו, גנץ, שאומר שהוא בעד ריבונות ישראלית בבקעת הירדן, אבל רק כאשר אומות העולם יסכימו. זאת אומרת, כשמשיח צדקנו יגיע, ואז אנחנו כבר לא צריכים את ההסכמה של אומות העולם. וגם מצד הליכוד שעשר שנים כבר שולט פה ולא יחיל את ה... זה דברים שתלויים בארצות הברית ובאירופה, אנחנו יודעים את הדברים. לכן, ממש נראה לי, אני הייתי את הדקות היקרות האלה מקדיש לאירוע הנורא והגדול שמנציח את היהדות שהיה בסיום השעת ביד אליהו השבוע.
כן, הנה, זה הנושא הבא שעליו אנחנו רוצים לדבר, כי הוא, זה אירוע שחתם שרשרת של אירועים גדולים, בינוניים וקטנים, של המוני המוני אנשים שסיימו את השס והתחילו את השס, ואלפים שהצטרפו למחזור החדש, אבל השבוע באמת היה אירוע מרגש, עם אחדות נפלאה, ראינו אותך גם יחד שם עם כל חברי הכנסת, עם כל נציגי הציבור, ואישי ציבור, רוקדים, שמחים, שמחה אותנטית של התורה.
זה לא רק שמחה, אלו הדברים שמנציחים את עם ישראל, זה הניצחון האמיתי, עוד אנחנו כאן, יש שיר כזה, ומצעדינו עוד ירעים אנחנו פה, אתה מכיר את השיר הזה של הפרטיזנים?
לא, אני לא.
אז אני מספר לך שהפרטיזנים היה להם שיר.
למדתי בחיידר אחר, כן.
אני למדתי באותו חיידר כשלך, אבל אני מכיר את המשפט הזה, ומצעדינו עוד ירעים אנחנו פה. וזה בדיוק מה שהיה בכל סיומי השעת. כבוד השעת אדמור מבלז דיבר אתמול באירוע, בפתיחת דבריו הוא אמר על השמחה שיש בשמיים, שבכל מקום בעולם יהודים שמחים עם התורה, עם הדף היומי, כי האחדות הזאת, השמחה הזאת של בני ישראל, היא הדבר החשוב ביותר. והוא הביא דבר מהשר שלום מבלץ, שאומרים כל יום שני וחמישי, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, המקום מרחם עליהם, נכון? למה לא אומרים יהי רצון מבני אבינו שבשמיים, כמו בכל תפילה, צריך להגיד יהי רצון? כי עצם העובדה שאחינו כל בית ישראל מאוחדים, זה כבר מעורר את רצון בשמיים, לא צריך להגיד יהי רצון. זה היהי רצון, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולכן מבקשים המקום...
זה כבר מעורר את מידת הרחמים, אנחנו ביחד.
כן, רחמים ורצון. כך הוא אמר, והוא דיבר גם על הדבר הזה של יהודים מיוחדים, וגם על הזכויות של הנשים. הוא הביא את המרשה ששואל, כתוב שם נשים במייקה זכיין, מה הזכות של הנשים? בזה שהם שולחים את הילדים לתלמוד תורה ואת הבעלים... אז שואל המרשה, מה חסר להם מצוות לנשים? הרי יש להם מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שלא הזמן גרמן, יש להם הרבה מצוות לנשים. למה השאלה, למה הם זוכים? אלא היות כתוב שמה שנוח לאדם שלא נברא מי שנברא. אז מה היצא לזה? בראתי יצא הרע, בראתי תורת תבלין. אם נשים פטורות מלימוד תורה, איך הם יעמדו מול יצא הרע? לכן... הם, על ידי זה שהם שולחים את בעליהם ושולחים את ילדיהם ללמוד תורה, על ידי זה הם חלק מן התורה ויש להם את התבלין הזה.
זה התבלין של אנשים שמגן עליהם מפני היצר.
זה החלק שלהם בתורה שתורה תבלין. הוא דיבר על עוד נקודות, על העניין של השואל, וזה הכי אקטואלי.
אפשר לומר, אתה יודע, אם פגע בך מנובל זה, אפשר לקרוא את זה גם בלשון נקבה, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, את בעלך, תמשכי אותו. לבית המדרש, וזהו, נגמר סיפור.
הרב אמר את זה מפורשות כן. שם, שנשים בכל הדורות, ובפרט בדור הזה, יש להם השפעה גדולה מאוד על הבעלים שיוכלו ללמוד תורה, ולאפשר להם ולשלוח את הילדים ולעודד את הילדים ללמוד תורה. אבל אמר עוד נקודה אחת שהיא מאוד אקטואלית, ממש בעניין השואל, שעמד ליד הנהר ואמר לדגים, בואו אני ואתם, הסיפור עם רבי עקיבא, כן. הקהיל קהילות ברבים, ובא אל הפפוס בן יהודה, אמר לו, אתה לא מפחד? אז אמר, אני אשאל לך משל, השואל שהלך על שפת הנהר, ואמר לדגים, למה אתם מתרוצצים, מתקפצים ומפחדים, בורחים? אז הם אמרו, אנחנו בורחים מפני הרשתות שבני אדם שמים בפנינו. אז אמר, בואו אליי, אני ואתם, תעזבו ליבשה, תעזבו את הים, תעזבו את הנהר, תעזבו את המים, תעזבו לפה. אז הוא דיבר על זה באריכות, ואני תמצאת את זה במילה אחת. אז הוא אמר, גם היום אנחנו רואים במוחה שהשואל עדיין עומד ומנסה להוציא את הדגים מן הים, להוציא אותנו מהים התורה. ורבי עקיבא אז ראה את השואל שיוצא מבית קודשי קודשים, שהבני ישראל יסרבו לצאת אחרי השואל, ולא ילכו אחרי הצעת השואל, על ידי זה הוא אמר, אז שהוא שמח, והם אמרו, עקיבא נחמתנו. זה לימוד התורה של הדף אחר דף, והעיון והלימוד בבקיאות, כל הדברים האלה הם ההוכחה שבני ישראל שוחים בים התלמוד, ולא הולכים להצעתו של השואל שנקרא הפיקח של החיות והוא הטיפש שבהם.
אכן כן, והיה מרגש ומפעים ומרטיט לראות את כבוד קדושת מרן האדמו"ר מבלז'ליטא מדבר בלשון הקודש, וככה כולם מרותקים. זה גם כן לא אירוע שקורה כל יום.
אגב, היה מדובר שמרן רבי שלום כהן בא לאירוע, אז לכבודו ולכבודה של תורה ולכבודם של אנשים שלא יודעים כל כך את היידיש, אז הוא דובר בלשון הקודש.
כן, הוא זוכר שלפני 30 שנה הוא היה צריך לתרגם את היידיש של מרן הרב שח למרן הרב עובדיה. אתה זוכר את האירוע הזה, הרב אייכלר?
הרבי מבלזי עכשיו...
אני מדבר על...
גם ביד אליהו זה היה.
נכון, באותו מקום, הוא זוכר, אני אומר שמרן אדמו"ר מבל זוכר שלפני 30 שנה הוא היה צריך להיות, לשמש כמתרגם, הוא אמר, אני כבר יבוא עם לשון הקודש מלכתחילה.
תגיד לי, אבי, סליחה, אתה עוד זוכר את זה?
אני הייתי ילד צעיר, אבל כן, בטח שאני זוכר מה. כולנו, על זה דיברו כל היום.
תקרבו מזה 30 שנה.
כן, בסדר, הייתי בן קצת יותר מגיל 10.
כל הכבוד. אז ברוך השם, אז הנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, יש לנו את הדף היומי, יש לנו את היהודים ששחים בים התורה והשועל מנסה להוציא אותם ואנחנו לא יוצאים אליו, ויש לנו תומות העולם שבאים לפה. אני אומר לך, אני לא יודע, היסטוריה, שאלו פעם חכם סיני, האם המהפכה הצרפתית שהייתה לפני כמה מאות שנים, האם היא הצליחה או לא הצליחה? אז הוא אמר, זה עוד מדי מוקדם לשפוט את ההיסטוריה. אני אומר, האירוע שקורה היום ייקח עוד עשרות שנים, ואולי מאות, כדי שנוכל לנתח מה היה ההשפעה של האירוע שקורה היום, ש50 מדינות באים לארץ ישראל, לירושלים, לצאת נגד האנטישמיות.
הרב ישראל אייכלר, תודה רבה על הדברים, יישר כוח, ושנזכה להמשיך ולהגדיל תורה ולהדירה. הנה, זכית אותנו היום ככה במהדורה, בדברי תורה, בהתעוררות, וישר כוח. תודה, ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
הזדמנות אחרונה להשתתף בשבת הקרובה עם כל חי ומרגליות תיירות ונופש, במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים אברי מירות, אושה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואלי רן אלבז. 3 ימים של אירוח יוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת בשבת הקרובה, בתאריכים כבב עד כבחת בטבת. מהרו להירשם, 02-666-5555.
סובלים מחרדות? יש פתרון, הוכח מדעית ורפואית. אלפא בריין סנטר, כוכבית 6252.
חורף בריא במופתע, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555. חורף בריא במופתע, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו כוכבית 6275. חייגו כעת כוכבית 6275.
לא מרזוגן
פסח חיימיש בקרפטים מבית דאצ'יה והדר תיירות במחירה שווה ביותר עם השף חיים בורשטיין לפרטים 08-929-8490 08-929-8490
תעצרו הכל, כללי הכביסה משתנים מעכשיו בדין גם בג'ל כביסה חדש, בדין ג'ל כביסה חזק בעשרת כתמים, עדין לבגדים, והריח בול כמו המרכך.
איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מיוד א' בטבת עד א' בשבט, 8 עד 27 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה.
במלאת 14 שנים לפטירתו של גדול המקובלים, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, נעלה ביום ראשון כ"ט בטבת בשעה 11 בבוקר לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. בשעה 3:30 תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, רחוב דוד, 19 ירושלים. במעמד הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הרב שלמה עמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. להעברת שמות לברכה ללא תשלום, 1-800-800-757.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת חייגו כוכבית 3044 כוכבית 3044
ציפורי קלאס ציפורי קלאס ליהנות מכל העולמות ציפורי קלאס
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אמא, זהית קושי אצל ילדך? את מרגישה שקשה לו? אל תזניחי, אל תתני לזה להימשך, תפלי ישר. תני לו את הביטחון שאת לצידו, דואגת לו ואכפת לך.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מים חמים לשפעת, למיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בנתר מערך את ראש ישיבת חצות לילה, הרב דוד ברששת, למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחד בלילה, כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אופיר סופר, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
איש רשימת ימינה, אבל בתוך הרשימה הזו אתה משוייך לבית היהודי, נכון? אחרי
האיחוד הלאומי.
אוקיי, עם השר סמוטריץ'. טוב, לפני שנדבר קצת פוליטיקה ועל מה שקורה ברשימתכם, אני קודם כל רוצה לשמוע ממך על היוזמה של סיפוח הביקה, יוזמה שבכלל יצאה משולחנו של השר סמוטריץ'.
כן, בסך הכל מדובר על הזדמנות מדינית. אנחנו רואים, קודם כל יודעים שיש קונצנזוס ציבורי לגבי בקעת הירדן, ואנחנו גם שומעים שפוליטית אפשר להגיע לתמיכה רחבה. ולא כל יום אפשר להגיע לכאלה הישגים מדיניים, ולכן חשבנו שאם הכנסת מתכנסת, אומנם מדובר בממשלה זמנית ואנחנו בתקופת בחירות, אבל בכל זאת תמיכה רחבה יכולה, סיפוח הבקעה, החלת הריבונות בבקעה, זה משהו שיכול בהחלט לתת גושפנקה ראויה, וחבל לפספס הזדמנות כזו. אנחנו יכולים לקבל לזה גם כן תמיכה מארצות הברית, ובהחלט הזדמנות.
כשהדבר הזה יתקדם ומציב באמת את הסוגיה המדינית פתאום לפני הבחירות, והאזרח הישראלי שואל את עצמו, רגע, 10 שנים הייתה פה ממשלת ימין, ברציפות, ממשלות יציבות, שקידמו הרבה מאוד דברים, ופתאום בחודש שלפני הבחירות, בפעם השלישית, מישהו אומר, יאללה, בואו נספח את בקעת הירדן.
מדברים על זה, זה עולה מעט לעט, ובאמת אנחנו שומעים שאנשים מצעירים שהם בהחלט מתכוונים למה שהם אומרים, אז אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת, זה לא דבר שיכול לקרות כל יום. קצת צר לי שהשמאל מתחיל להתפתל, זאת אומרת, אנחנו רואים את ההתפתלויות של כחול לבן, זה תלוי בכל מיני דברים, זה לא מפתיע, אבל אני מקווה שאנחנו בכל אופן נצליח לקדם את המהלך הזה.
טוב, חבר הכנסת סופר, אני רוצה לעבור איתך רגע לנושאים הפוליטיים. תגיד, למה לא הלכתם עם איתמר בן גביר והרב פרץ, אחרי שהם חתמו ביניהם, מצטרפים כשושבין השלישי למפלגה הזו, הימין היה רץ בשני ראשים, ומצילים את גוש הימין?
צריך להגיד כזה דבר, אנחנו בסוף מורכבים מכמה מפלגות, כמו שראינו, מלאכת החיבור הייתה לא פשוטה וגם לא נעימה, ויכול להיות שנעשו איתה גם כל מיני טעויות בתהליך. שורה תחתונה, היו מחלקות כאלה ואחרות לגבי כן עוצמה יהודית, לא עוצמה יהודית, בוא נאמר שהעניין הזה הוא לא קונצנזוס, וכשאתה מחבר 3 ומנסה לחבר גם 4 מפלגות, ומשאיר את הכל והדברים נשארים לרגע האחרון, אז ככה דברים נראה.
לא הבנתי מה ענית. אתה יכול להסביר שוב?
כן, עניתי שבגדול, לא כולם היו שלמים עם העניין הזה, זאת אומרת, היו כאלה שהתנגדו והיו כאלה שבעד.
כלומר, בניגוד לבחירות במועד ב', ש...
לא, בניגוד...
במועד א'.
לא יודע מה היה במועד א'. במועד א', אנחנו רצנו כבית יהודי, עוצמה יהודית ואיחוד לאומי. במועד ב', נכון, ובמועד ב', אתה יודע, בסוף זה עניין של איך מרכיבים, ומי מתחיל, ולפעמים, כשהמלאכה היא כל כך מורכבת, אז לא הכל מושלם.
אתה אומר שבגלל שהיו גורמים שלא חיו בשלום עם החיבור לעוצמה יהודית, אז זה גרם לכם לחבור לבית היהודי, לימין החדש.
אני אגיד את זה בצורה ברורה. סיפור של עוצמה יהודית הוא לא בקונצנזוס, וכשאתה מרכיב 4 מפלגות, זה קצת יותר קשה.
כן, אז קודם כל לא הגענו ל4 מפלגות. אני עוד
לא
בשלב...
לא הצענו ב3 מפלגות.
אז זהו, אז אני בשלב שמנסה להבין מה היה ההבדל בין מועד א', שהיה את הימין החדש, ואותכם, איחוד מפלגות הימין, כולל עוצמה, לבין מועד ג', מה השתנה בזמן הזה?
בסופו של יום יש דינמיקה פוליטית, ואני רוצה לומר שאנחנו בסופו של יום הגענו ליחסית, אני חושב, לרשימה טובה, אפילו הייתי אומר, רשימה מצוינת, יש בה אנשי ביצוע.
כל החברי כנסת לשעבר במבדל שראיינו אותם פה בימים האחרונים, אומרים שהם לא הולכים להצביע למפלגה שלכם, שאתם כבר לא מייצגים את הציונות הדתית.
אני לא יודע על איזה חברי כנסת אתה מדבר, בטח לא מדבר על הרב יצחק לוי.
הרב יצחק לוי אמר לנו כאן בשידור לפני שבוע, שחייבים להכניס את עוצמה יהודית לסיפור הזה. חבר הכנסת לשעבר יגאל ביבי אמר שהוא לא הולך להצביע לכם. לנגנטל אמר שהוא מצביע כחול לבן בגלל מה שעשיתם.
חבר הכנסת לשעבר יגאל ביבי הוא חבר טוב, ויחד עם זאת אני תבדוק את ההצבעות שלו בכל הקדנציות האחרונות, אני לא יודע לאן הוא הצביע, ולא בדקתי את כולם. אני יכול לומר שבסופו של יום יש מפלגה מסורתית לבית היהודי, לציונות הדתית, בית יהודי, איחוד לאומי, אני חושב שגם הימין החדש, אני חושב שימינה מוסרת מותג די טוב לציבור, עם פאנל מאוד, מאוד מגוון, עם פאנל מאוד איכותי, וזאת אחת הרשימות.
אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, בוא עזוב רגע את עוצמה יהודית וכל הסיפור הזה. הימין החדש זאת מפלגה שקמה בין לילה והותירה אתכם באלם, כשהשר בנט החליט שהוא מקים מפלגה חדשה, כדי להתנער מהרבנים, כדי לקבל החלטות לבד ולהיות יותר ליברליים, להכניס קצת חילונים לרשימה, ואתם תקפתם את המהלך הזה, נפגעתם מאוד מהמהלך הזה, השר סמוטריץ' התבטא במילים מאוד קשות נגד המהלך הזה, וככה רצתם למועד א'. עברו בסך הכל 8-9 חודשים מאז, ואותו ימין חדש חוזר לאותה מתכונת שהייתה הבית היהודי לפני זה, כאילו לא קרה שום דבר. ואני שואל, אין מישהו שמפיק לקחים? אין...
אני חושב שזה בדיוק נקראת הפקת לקחים. אנשי ציבור צריכים להסתכל קדימה, וקצת להסתכל אחורה, וצריכים לנהוג באחריות. צריכים לנהוג באחריות, צריכים לאחד כוחות, צריכים לרוץ ביחד. מי שצריך לרוץ, צריך לרוץ, ומי שלא צריך לרוץ ולא לשרוף קולות, לא צריך. זו בדיוק אחריות וזו בדיוק הפקת לקחים. בדיוק מה שקורה עכשיו.
כלומר, הפקת הלקחים זה שמי שאומר, אני רוצה ללכת למפלגה ליברלית, ורץ עם זה, ואז הוא אומר, לא, אתם יודעים מה, בעצם סמוטריץ' מתאים לי, והחרדלים מתאימים לי, ואחרי זה אומר, לא, בן גביר לא מתאים, כאילו, מה הקו?
אני חושב שיש כאן התכנסות, פחות או יותר, לבייס של הציונות הדתית, יחד עם ה... נקרא לזה, לא, פריפריה זה לא מילה מתאימה, אבל הבייס של הציונות הדתית, עם קצת רוחב לימין וקצת רוחב לשמאל, הציונות הדתית היא מורכבת. אני חושב שהימין החדש בהחלט מייצג חלק ממנה. כך גם האיחוד הלאומי וכך גם הבית היהודי.
חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה לך.
כל טוב, ערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות פרסים נוספים מחכים לכם במיזם האמונים של כל חי והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו, הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה הגאון הרב חיים קניבסקי. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת שטרודל 93fm.co.il, וחמישה מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן. פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, כי שבת היא מקור הברכה.
שלום, שמי אלחנן. ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, Alpha Brain Center. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. Alpha Brain Center, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
הדלקתי את הבוילר?
לא,
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר?
בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
ביג סייל בקניון רב שפע בירושלים. שבוע מחירות שאסור לפספס. עד 70% הנחה במגוון המותגים והרשתות בקניון. השבוע עד יום שישי. מבצעים, הטבות והנחות ענק. אל תפספסו. המבצעים בכפוף לתקנון החנויות.
אתם מבינים מה המנגינה הזו מבשרת? חדש מיוטבטה, שוקו ספלנדיד, משקה חלב עם שוקולד מריר מעולה למבינים בלבד. טעם יוטבטה.
חוגגים אירוע בקרוב? הנוכחות עליכם, האירוע עלינו. קוויאר קייטרינג גורמה לאירועים מיוחדים. יוקרב אומנות בצלחת אחת. תפריט מגוון וייחודי בחשרות הרב מחפוד ומוצרים בדעת העדה החרדית. משגיח צמוד במקום. ועכשיו מבצע חורף, הכל כלול ב-99 שקלים. קוויאר, לכבד את האורחים שלכם. 054-5-300-700 054-5-300-700 קוויאר, קייטרינג גורמה.
הדלקתי את הבוילר?
לא,
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבי 96-36 פסגז.
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות בהוצאה צוף.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים, ועכשיו במחיר מיוחד. חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
זה כמעט כמו בלונה פארק, הסולם הזה.
שלום ילדים של בבושקה, ברוכים הבאים.
יאללה מסשה.
היי גדס מיום.
תרי"ג, עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
072-279-6666.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אמרת היום לילדך שאת אוהבת אותו? אמא, הילד שלך זקוק לאהבה שלך. באהבה שתרעיפי על ילדייך, תצליחי לגדל אותם בצורה חיובית, נעימה וטובה. אמא, העתיד שלהם תלוי בך.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
האתגר התורני הגדול בעולם יצא לדרך. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בקול חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
פרשננו לעניין צבא וביטחון, ערב טוב. אנחנו מדברים על התדרוך של דובר צה"ל, שמתייחס כמובן לפיגוע אמש. אז בוא נפתח בזה, ואם יש לנו זמן, נדבר גם על התוכנית תנופה, התוכנית הרב שנתית של צה"ל.
כן, אמש, ממש כמעט לפני 24 שעות, מזהות תצפיתניות של צה"ל, שלושה מחבלים, בני 15-16, שמתכוונים לחצות את גדר המערכת, כאשר ברור שלכל דבר ועניין שהם מתכוונים לעשות את
פיגוע. ברצועת עזה, רק לומר, גדר המערכת, כן.
נכון, נכון, אכן צודק בהערה שלך, בדרום רצועת עזה, מול כיסופים, בערך 2 קילומטרים ממזרח לכיסופים, ואז הם מזיקות את הכוחות שפועלים שם במרחב הזה, גם גדוד חרוב, גם גדוד של השריון. החיילים מגיעים במהירות רבה, סוגרים על המחבלים. ברגע שהמחבלים מבינים שמאתרים אותם, הם משליחים לעברם גם מטעני חבלה וגם רימונים, מנסים גם לחסל את החיילים וגם לפגוע בחיילים. החיילים, ברוך השם, מגיבים בצורה נכונה, מהירה, הורגים את שלושת המחבלים הללו, שברור לכל שזה לא היה דבר ספונטני. זה גם היה דבר שהיה אמור לשבש את כל טקסי יום השואה הבינלאומי, גם היה אמור להיות בצורת פיגוע שיפגע באחד היישובים שם במרחב. בשלב, שום שלב אפשר לומר שלא הייתה סכנה ליישובים, אבל אם לא היו מזהים אותם, אם החיילים לא היו נוגעים אחרת, אנחנו מדברים הערב הזה בצורה אחרת. וברוך השם, הראו זה מאחורינו.
אוקיי, אז על תוכנית תנופה אנחנו נדבר בפעם הבאה. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, ונודה לצוות שלנו, תודה לאורי כהן הטכנאי, לעורכת הראשית אסתי פלד, אנחנו שווים מיד אחרי החדשות, יישארו איתנו.
ממרן מיד נשוב כל חי תמיד איתי